طيب طب غيشي نقرا بسيا ريشنين السطر هذا נקרא ספר האבות לפי הראשונים. הנושא שלנו היה במשך הזמן, הנושא שלנו היה תפילות אבות תקנון. תקנת התפילה של האבות היא הייתה הנושא שלנו. כשעומדים לסיים את ספר האבות, אז אנחנו צריכים לברר לעצמנו את עד כמה שאפשר בשפה ברורה את השייכות בעצם שיש לתפילות שהאבות תקנו עם עם מה שנשאר אצלנו מהאבות. אני אקריא מדרש. המהר"ל מעתיק אותו בספר גבורות השם. זה מפרקי דרבי אליעזר, פרק כ"ח. כתוב שם כך: רבי אליעזר אמר, חמש אותיות נכפלו, כולם לשון גאולה. יש חמש אותיות באלפא בטא שהן כפולות. זה האותיות של מה שנקרא בלשון הגמרא מנצפה, או בלשון, לפי סדר האותיות זה כמנפץ. הגמרא קוראת לזה אותיות מנצפה, ואפילו כתוב בגמרא דרשה על הצירוף הזה. הגמרא אומרת, מנצפח, אז זה כאילו דבר שנתייסד. לשון מנצפח זה כאילו נתייסד מן צופייך. זאת אומרת, כאילו הצופים, הנביאים, שאחד משמותיהם זה צופים, אז מנצפח, כאילו מן צופייך, הם אלו שתקנו לנו את האותיות הכפולות. זאת אומרת, באלף בית ישנם אותיות, חמש אותיות נכפלו. אחת מהן נכתבת מהאותיות האלה, אז אחת מהן נכתבת תמיד רק באמצע התיבה, ואחת מהן תמיד מסיימת את התיבה. זאת אומרת, בסיום תיבה לא תבוא אות פשוטה, ובאמצע תיבה לא תבוא אות סופית, אלא במקרה אחד או שניים. אבל בכל אופן, כל אחת נמצאת במקומה. כתוב חמש אותיות נכפלו וכולם לשון גאולה. כף, כף. שנגאל אברהם אבינו מאור כסדים, שנאמר לך לך מארצך. כך דורשים חז"ל. חז"ל דורשים, אני אקריא את לשון המדרש ואחר כך ננסה קצת להבין. כף, כף שנגאל אברהם אבינו מאור כסדים, שנאמר לך לך מארצך. מם, מם. שנגאל בו אבינו יצחק מהפלישתים, שנאמר לך מעימנו כי עצמת ממנו מאוד. יש כאן הרבה ממים. נון נון שנגאל בו יעקב אבינו מיד עשיו, שנאמר הצילני נא. פה פה בו נגאלו ישראל ממצרים, שנאמר פקוד פקדתי. צדי צדי בו עתיד לגאול את ישראל בסוף מלכות רביעית, שנאמר איש צמח צמח שמו ומתחתיו יצמח. וכולם נאמרו לאברהם, ואברהם מסרם ליצחק, ויצחק מסרם ליעקב, ויעקב מסרם ליוסף, שנאמר פקוד פקדתי אתכם, ואשר בן יעקב מסר סוד הגאולה לביתו שרח. וכאשר בא משה ואהרון ועשו אותות לעיניהם, הלכו זקני ישראל אל שרח בת אשר, אמרו לה, בא אדם אחד ועשה אותות לעינינו כך וכך. אמרה להם, אין באותות אלו ממש. אמרו לה, והלא אמר פקוד פקדתי אתכם, אמרה להם, הוא האיש, הוא האיש שבא לגאול את ישראל, שכך שמעתי מאבא, שנאמר ויאמן העם כי פקד השם את עמו. עד כאן. כתוב כאן, זה לשון המדרש, לשון פרקי דרבי אליעזר. זאת אומרת, כתוב כאן שני דברים. א', צריך להבין, האותיות הם אלו שבהם ברא כביכול בורא העולם את העולם. האותיות כולם, הם וכל צירופיהם, הם המאמרות של מעשה בראשית. אין במאמרות אלא ביטוי של אותיות, אלו או אלו. אות זו או אות זו, או צירוף של האותיות אלו לאלו, יוצרות מאמר. אז נמצא שהאותיות הם עצם המאמרות של מעשה בראשית. האותיות עצמם הם המאמרות. האותיות עצמם הם המאמרות של מעשה בראשית, הם הדיברות של עשרת הדיברות, הם כל התורה כולה, והם כל המשמעות שישנה בכל הבריאה כולה. צירוף של האותיות, זאת אומרת, האותיות נושאות בתוכן את המערכת של הדיבור, של המשמעות, של כל ה... כל מה שרוצים לגלות נמצא באותיות. אין אפשרות לגלות דבר אלא על ידי אותיות. זאת אומרת, אותיות וצירופיהן. וזה לא משנה אם מדברים פה באותיות של לשון או מדברים פה באותיות של רמז, אבל מתכוונים פה לצרף עניין לעניין, או בדל משמעות לבדל משמעות שיוצר משמעות גדולה, משמעות שלמה. אבל הצירוף של המשמעויות זה הדיבור. וכביכול בורא העולם ברא את העולם, ברא את העולם במאמר, במאמרות, בעשרת המאמרות. בעשרה מאמרות נברא העולם, ובעשרת הדיברות ניתנה התורה, ובדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. כי הוא אמר ויהי, על כל הבריאה כולה, כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. כל אמר, כל ציווה, כל דיבר, כל זה הוא צירוף של אותיות. תמיד צירוף של אותיות. אותיות מצטרפות יחד למילים, מילים מצטרפות יחד למאמר, וכך הבסיס לכל מאמר זה אות. אות, אות. וכל האותיות כולם הם הבסיס לכל המאמרות כולם. נמצא אם כן שכל הבריאה כולה יש לה את אותיותיה שלה. הבריאה כולה נבראה באותיות, באותם אותיות בהן נבראה כל הבריאה כולה. עכשיו אנחנו צריכים להבין, הבריאה של דרך הטבע, הבריאה של סדר העולם, הבריאה של המערכת הטבעית המסודרת, זאת אומרת, כל המאמרות האלה הם כולם מאמרות בסגנון אחד, יש להם את האותיות שלהם. זה פעם אחת אותיות. עכשיו יש אותיות מיוחדות שבהן נבראה הגאולה. הגאולה צריכה אותיות מיוחדות. לא ייתכן, לא ייתכן שהגאולה תבוא מאותה מערכת של אותיות שבהן נברא העולם. כל זה מצטרף למשמעויות שנמצאות בעולם, אבל הגאולה היא דבר נוסף. דבר נוסף, זה דבר אחר. זה דבר שמגיע מלמעלה כדבר בפני עצמו, כדבר עומד לחוד. זה דבר שהוא לא מצטרף לשום סדר מכל סדרי הבריאה. זה דבר שהוא תמיד לחוד הקאי, עומד לעצמו. נמצא לבד, הגאולה. הגאולה צריכה אותיות לעצמה. זאת אומרת, הבריאה של המציאות הזאת שנקראת גאולה צריכה, כדרך שהיא לחוד הקאי בעולם, זאת אומרת, לא מצטרפת לשום סדר, אלא שהיא דבר שכאילו עומד בפני עצמו. זה לעצמו עומד. הסריחות לבוא אותיות כאלה שהם אותיות שאי אפשר להכניס אותם לשום סדר אחר. האותיות האלה הן תמיד גומרות, אנחנו לא יכולים להמשיך הלאה באותה תיבה שבה נמצאת האות הזאת, דיינו האות שסותמת, שמסיימת. אותם אותיות מנצפח המסיימות. אז האותיות האלה כשהן באות בסיום, כשהאותיות האלה באות בסיום, אי אפשר לצרף אליהם עוד דבר. זאת אומרת, אי אפשר לצרף את הדברים האלה לאיזושהי משמעות אחרת. לא ניתן להוסיף על המילה יותר, אלא עד כאן זה הגיע, וכאן כאילו נגמרה המשמעות. כאן הדבר נגמר, כאן הדבר מסתיים. ישנם אותיות כאלה שבהן נברא מה שנקרא האותיות הסופיות של העולם. האותיות הסופיות זה הכוונה שכאן נגמרת המילה. אותה מילה שאותם רוצים להגיד, אותה רוצים להגיד, נגמרת פה. כאן הגמר. כאן הסיום. זאת אומרת, עד כאן הגיע מה שאמרתי, וכאן המילה נסתיימה, ונהייתה מילה שלמה. זה פירוש הדברים לפי ערכנו של האותיות האלה שבהם כאילו מה שכתוב כאן שחזל אומרים חמש אותיות נכפלו, כמו שרבי אליעזר אומר, חמש אותיות נכפלו וכולן לשון גאולה. זאת אומרת, ההכפלה של האותיות עניינה, הכפלות הזאת של האותיות עניינה, האותיות האלה באות פעמיים בשתי משמעויות, במשמעות אחת שהיא מצטרפת ובמשמעות אחת שהיא מסיימת. מצטרפת זה הכוונה שזה יכול להצטרף לכל תיבה, בכל מקרה, ואתה יכול להעמיס על זה כל המשך משמעות שתרצה. זה על תיבה פתוחה, מן פתוחה אתה יכול להמשיך אותה, מן פתוחה אפשר להמשיך אותה במה, במאוד וכדומה, כן. אפשר להסתכל במילון ולמצוא הרבה מילים בעוד מן. אפשר להמשיך אותה בכל מיני מילים, לטוב, לפחות טוב, לעוד פחות טוב, לעוד יותר טוב. אפשר, את המן פתוחה אפשר להמשיך בכל מיני אופנים. זה פתוח, זה נקרא פתוח. זה פתוח לכל מיני אופנים, לכל מיני אפשרויות של המשך, לכל מיני אפשרויות של מתן משמעות לאות הזאת. האותיות האלה, הסופיות, הן אותיות שהמשמעות כבר נגמרת. באות הזאת, אז האות הזאת כשהיא נכתבת, אז היא מסיימת את כל המשמעות. המשמעות כבר נאמרה. אני כבר לא יכול כעת להמשיך ולתת לדברים משמעות אחרת. אני לא יכול להטות את הדברים למשמעות חדשה. זה אות סופית. אני כעת מדבר בחינת המילה. אפשר להטות בחינת המשפט. אבל לא בחינת המילה, מצד המילה בעצמה, מצד צירוף האותיות, אז כאן אין אפשרות להטות. אין כבר יותר אפשרויות של הטייה. נמצא אם כן שהאותיות האלה הן אותיות של גאולה. פירוש גאולה זה הכוונה. כל מקום שבו נסתיימה מערכת והגיע עד לגמר. זה פירוש גאולה. עניין מסוים, יהיה איזה שיהיה, נגמר. נגמר, נסתיים. כתוב כאן בנוסף שיש חמש גאולות בכלל ישראל, זאת אומרת חמש גאולות ישנן בעולם, והגאולות הן האבות עצמם, הן שלוש גאולות: אברהם גאולה אחת, יצחק גאולה אחת, יעקב גאולה אחת, הן גאולות. ועכשיו שתי הגאולות שהן גאולות כפשוטן, זאת גאולת מצרים שהיא האב לכל הגאולות, והגאולה העתידה, אותה גאולה שאנחנו מייחלים לה, מצפים לה בכל יום, אותה גאולה שהיא הגאולה הסופית, סוף, גמר כל גמר כל המערכת כולה. זאת אומרת, זאת האות הסופית של מה שרוצים לומר, של מה שרצו לגלות, של מה שרצו, כן, וצריך להיגמר באיזה מקום שלו. כשרוצים להגיד, לא ייתכן להגיד עד אין סוף. הגד צריך להסתיים כדי שהוא יהיה הגד. אם אומרים עוד ועוד ועוד, זאת אומרת שהדבר הוא לא מסוים, אז לא אומרים פה שום דבר. הגדה צריכה להיות מסוימת, וצריך לומר משהו, וכל הגדה של משהו צריך להתחיל באיזה מקום שהוא ולהיגמר באיזה מקום שהוא, אחרת זאת לא הגדה. הראשונים אומרים שפירוש המילה, המדקדקים הראשונים אומרים שפירוש המילה גמגום, פירוש המילה גמגום, מקור המילה גמגום, או יותר נכון הסיבה שבלשון הקודש קוראים לדבר הזה, לעניין, לתופעה הזאת גמגום, זה מלשון גם גם. זאת אומרת, כשאדם רוצה לומר משהו אז הוא אומר אותו, כשאדם אומר משהו ואומר גם זה וגם זה וגם זה, זה נקרא גמגום. זה נקרא גמגום, זה נקרא לא לומר את הדבר. כי את הדבר, אם רצית לומר, היית אומר אותו כמו שהוא. לא אמרת אותו כמו שהוא, אז הדבר צולע, וכדי שיובן כאן משהו, אז צריך להגיד גם זה, וגם זה, וגם זה. הגדה כזאת נקראת גמגום, זאת לא נקראת הגדה. זה דבר פשוט וברור, וזה צריך להיות מובן מאליו לכל בר דעת. מכיוון שמתכוונים לומר משהו, אז זה צריך פעם אחת להיגמר, זה חייב פעם אחת להיגמר, ואז צריכה היריעה להיות נפרסת ונראה את כל מה שאמרו. זאת אומרת, נראה את המאמר כולו, אחרת אז מלכתחילה לא נאמר פה שום דבר. זאת אומרת, לא נאמר פה שום דבר מצטרף, זה לא מאמר. המשמעות של כל גאולה זה אות סופית. אות סופית, אות מסיימת. מסיימת זאת אומרת, זה מה שאמרתי, זה מה שאמרתי, זה התכוונתי לומר, לכאן התכוונתי להגיע, את זה אני אומר, אילו דבריי. נמצא אם כן, חמש גאולות יש לנו, זה ככה צריך להיות, בחמשת האותיות האלה נבראו חמש גאולות. חמשת הגאולות הן העצם, כן, מציאותם של האבות, האבות עצמם, אברהם, יצחק ויעקב, גאולת מצרים והגאולה המיוחלת, הגאולה המצופה, הגאולה שאנחנו מחכים לה בכל יום. סוף כל הגאולות, זאת אומרת, סוף כל הגלויות, סוף כל הצרות, סוף כל המהלכים כולם, והדברים יגיעו לתכלית, זהו. לכאן התכוונו להגיע. סוף, כאילו, כל הסופים. למדנו מכאן שהאבות הם הגאולה, האבות עצמם, זאת אומרת מציאותם של האבות היא גאולה. בן בפתיחה, הרמב"ן בפתיחה לספר שמות, אז כתוב שם בדבריו, אבל כנראה לא יהיה, כתוב ברמב"ן בפתיחה, אני לא זוכר בדיוק את הלשון, בכל אופן הרמב"ן פותח בספר שמות באותה פתיחה, כתוב ברמב"ן שספר שמות זה הספר שבא אחרי ספר האבות, אחרי ספר האבות, והספר הזה הוא ספר שמדבר בגלות ובגאולה שנגאלו. והגאולה שנגאלו זה בזה שנבנה המשכן וחזרו, כך כתוב בלשון הרמב״ן, והם חזרו למעלת אבותם. בזה שחזרו למעלת אבותם, זאת הגאולה. זאת אומרת, ספר שמות שהוא ספר הגלות והגאולה, הוא מסתיים בבניין המשכן, ואז אומר הרמב״ן, זה בערך הלשון, תסתכל בפנים, זה בערך הלשון, ואז שבו למעלת אבותם, שהיה סוד אלוקה עלי אוהליהם, כמו שכתוב, כך אומר, זה, אלה המילים של הרמב״ן, אז שבו למעלת אבותם, שהיה סוד אלוקה עלי אוהליהם, ובזה הם נחשבו גאולים, כך כתוב, זה מה שהוא אומר, כך, בזה הם נחשבו גאולים, בזה הם נגאלו, בזה שהם, כך, ננסה להתחיל להבין. אנחנו מתפללים ב-18, אנחנו עומדים לפניו יתברך, והתחילה היא אבות. הברכה הראשונה היא אבות. בגמרא כתוב, מניין שאומרים אבות, שנאמר, הבו להשם בני אלים. מזמור לדוד. תחילת הדבר שאנחנו צריכים להגיש לפניו, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לומר לפניו זה אבות, אלוקינו, אלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. את זה אנחנו אומרים לפניו כפתיחה, כך זהו פתחון הפה שלנו בעמידתנו לפניו. זאת אומרת, האבות הם שפתחו את השער, פתחו את האפשרות שנוכל להיות עומדים לפניו. ממשיכים ואומרים, הקל הגדול, הגיבור והנורא, גומל חסדים טובים, קונה הכל, והסיום, וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. והיינו, במה מתבטא הקיום, ההמשך של האבות בנו? זה בעובדה שהוא זוכר חסדי אבות, ומתוך כך שהוא זוכר חסדי אבות, אז הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. זאת אומרת, הבאת הגואל לנו, לבני בניהם, היא מכוח זכירת חסדי אבות. אז מכוח זוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו. וזה באהבה. ומסיימים מגן אברהם. זאת אומרת שמה שיש לנו מה שנשאר אצלנו מהאבות, אלוקינו ואלוקי אבותינו, במה זה מתבטא? בפועל. אז הבפועל של זה, זה זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אנחנו צריכים לנסות להבין. את נקודת הגאולה במציאותם של האבות. ננסה. הרי בזה אנחנו מקיימים את זאת ברכת אבות. את זה אנחנו הרי אומרים בברכה, זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם. זאת אומרת, מכוחם של האבות אז תגיע גאולה. דהיינו, האבות פתחו את העניין הזה שנקרא גאולה, ומתוך סחירת חסדי אבות אז כביכול יביא בורא העולם גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מתוך סחירת חסדי אבות, דהיינו, הם אלו שפתחו את השער לאותו עניין שנקרא גאולה. שוב, אני מזכיר עוד פעם את לשון הרמב״ן, אנחנו נקראים גאולים בזמן שאנחנו באיזה אופן שהוא, באיזו צורה שהיא, אנחנו שווים למעלת האבות. נחשבו גאולים כששבו למעלת אבותם, כששבו, בזה ששבו למעלת אבותם, שהיה סוד אלוקה עלי אוהליהם. אז הם שבו למעלת אבותם, ובזה נחשבו גאולים. כך מסתיים ספר שמות, שהוא ספר הגאולה. צריכים לנסות להבין. ננסה קצת, לפי ערכי. עצם ממה גאולה? אני מדבר כעת בעומק הדברים. כמובן, גאולה מכל מיני צרות, כל מיני, ודאי. אבל הרי לא זה התוכן. לא לזה מתכוונים. הגאולה בעצם היא עניינה, את העניין העמוק של הגאולה הוא בעצם היציאה מתוך המערכת, מתוך סדר הדברים, כמו שהם. אין לך שיעבוד גדול, כמאמר החכם, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. אין לך שיעבוד גדול יותר מהשיעבוד להמשך. זאת אומרת, להלאה כמו ש... כשאדם חייב לעשות, זאת אומרת, רואה את עצמו, מוצא את עצמו כפות, להמשיך הלאה את אותה דרך שבה הוא חונך, שבה הוא דרך כבר מקודם, הוא לא יכול להתחיל דבר חדש. הוא חייב רק המשך. אין לך שיעבוד גדול מזה. זאת העבדות עצמה. זה למעשה, זה עצם עניינה של העבדות. כשהאדם רואה את עצמו מוכרח או חייב כפות באיזה אופן שהוא לאיזשהו עניין שהתחיל מקודם, והוא חייב להמשיך אותו. ניקח את כל, ניקח בעצם את כל האנושות כולה. מעט מאוד ישנם כאלה שהם מתחילים לגמרי מחדש. מעט מאוד. אין, בעצם אין. להתחיל לגמרי מחדש. התחלה שהיא נקייה, התחלה חדשה לגמרי. כל מקום שאתה מוצא בתוך סדר העולם, סיום, זאת אומרת, העניין הקודם מסתיים, ובי, וכעת, מתחיל עניין חדש לגמרי, נפתח עניין חדש לגמרי. זאת אומרת, עניין שהוא לא משועבד לכל מה שקרה מקודם, הוא לא המשך של מה שקרה מקודם, אלא יש לו, יש בו תפיסה של התחלה. זאת אומרת, זה עניין שהוא ראשית, הוא התחלה. גאולת מצרים נקראת לידה. זה שגאולת, זה שגאולת מצרים נקראת לידה, זה עצם עניינה. עצמה של הגאולה הוא בעובדה הזאת, ומולדתך, כמו שכתוב בספר יחזקאל, ומולדתך ביום הולדת אותך. כלל ישראל נולד במצרים. נולד. חז"ל אומרים על הפסוק, או הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות ובמופתים, ובמלחמה וביד חזקה, ככל אשר עשה לך השם אלוקיך במצרים לעיניך. אז על המילים גוי מקרב גוי דורשים חז"ל, קרב פשוט מלשון לידה, כרועה שמושיט ידו למעי בהימה ומוציא את העובר ממאה. גוי מקרב גוי, ממש כך. גאולה עניינה תמיד, גאולה, זה גם, זה דבר שהוא פשוט ומובן מאליו, גם לכל באי עולם. אבל גאולה בעצם עניינה, בכל מקום שאתה מוצא, תחילה של ממש, התחלה של ממש, התחלה חדשה. אנחנו יודעים היטב שכמה שקר תמון בגאולות מזויפות, רק מפני שהם נתנו אשליה שכעת מתחיל משהו חדש, ובאמת זה היה פשוט המשך. זאת אומרת, אין באמת התחלה חדשה. אותם אנשים, אותם יצרים, אותם תאוות, אותם עניינים, זאת לא גאולה. גאולה היא בזמן שמשתנה צורת אדם מעיקרה, מהיסוד. משתנה צורת אדם להדיה ונעשית אדם אחר. זאת גאולה. אין קוראים אבות אלא לשלושה. אין בעולם אלא שלושה אבות, אברהם, יצחק ויעקב. אין קוראים אבות אלא לשלושה, רק הם היו אבות. רק הם היו אבות. אבות זאת אומרת לא בנים, לא ממשיכים. לא כאלה שהם שעניינם כאילו ללכת הלאה. רק שלושת האנשים האלה הם היו אבות באמת, והאבות באמת הם הגאולה. התבונן. הכוח הזה של אבות, הכוח הזה של אברהם, יצחק ויעקב, ניתן בכל כנסת ישראל כולה. זה ניתן לכל אחד ואחד מישראל. כל אחד נושא בתוכו את הכוח הזה של כדרך אלוקי אבותינו, כך גם אלוקינו. אלוקינו ואלוקי אבותינו. אותה ברית שכביכול בורא העולם קראת עם האבות, אז הוא קוראת עם כל אחד ואחד מסוים. דוגמה. היו הרבה אנשים גדולים בעולם, היו הרבה מאוד אנשים גדולים. מה המיוחד באפרים ומנשה, שבך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. מה המיוחד בהם? מה מצאנו באפרים ומנשה דבר שאיננו אצל אף אחד מכל גדולי עולם? למה לא ישמחה אלוקים כאברהם, יצחק, יעקב? למה לא כיוסף? למה לא כראובן ושמעון? כאפרים וכמנשה יש בהם משהו מיוחד, שכל כלל ישראל, כשרוצים לברך בן, בך יברך ישראל. וכתוב הרי בחז"ל בראשונים, שמדובר פה על ברכת בנים, כך גם מנהג ישראל. ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. המיוחד באפרים ומנשה זה שהם היו הבנים היחידים שנעשו אבות. בעצם, זאת אומרת, מי שמתקיים בכאלה שהם היו בעצם בנים לשבט יוסף, והם נעשו אבות, זאת אומרת, הם נעשו שבטים בעצמם. זאת אומרת, הם נעשו התחלה בעוד שמעיקרם הם היו המשך, והם נעשו התחלה. אז יש שני בני אדם היו כאלה בכל כלל ישראל כולו, כאלה שמעיקרם הם היו המשך ונעשו התחלה. הם נעשו שבטים, זה מה שקרה אז באותו מעמד. השבטים נקראים התחלה, וזאת התחלה בפני עצמה. גמירה כתוב בגמרא, גמירה, הלכה למשה מסיני. זה לא קל השבטה. שבט חלילה, שבט מישראל לא קלה חלילה. זאת אומרת, אין מציאות כזאת חלילה שיחלה שבט מישראל. דהיינו, כל שבט נחשב כאילו מציאות בפני עצמה. זאת, כלל ישראל בנוי מאותם י"ב שבטים, י"ג שבטים. זה כלל ישראל. כל אותם השבטים, כולם יחד, הם השבטים, הם שבטי קה. שבטי קה עדות לישראל. והם כולם יחד נחשבים ל... כאילו, כל שבט ושבט נחשב כאילו לכלל ישראל מיוחד. אז כשניתנה הבטחה ואתם בני יעקב לא קליטם, פירושו שאף אחד מבני יעקב חלילה לא יחלה. כל אחד מבני יעקב נחשב להתחלה חדשה. מציאות בפני עצמה. זאת מציאות בכלל ישראל בפני עצמה. בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוקים. זאת ברכת אב לבן. ברכת אב לבן זה בחי יברך ישראל לימור, ישמחה אלוקים כאפרים וכי מנשה. זאת אומרת שתהיה מבן אב, לא מדובר פה, כן, לא מדובר פה על סדר רגיל בדרך הטבע. כן, כל גור חתול נהיה בסופו של דבר אב. זה, אין בזה שום חידוש, ודאי שזה לא, לא על זה מדברים. מדובר פה, זה מה שנותן האב לבן, את הברכה שהוא יהיה בעצמו אב. זאת אומרת שהוא יהיה בעצמו בחינת התחלה. ישמחה אלוקים כאפרים וכי מנשה. ייתכן, אולי, שזה, לזה מתכוון אולי ה... בתרגום יונתן הידוע, שאת הברכה הזאת מברכים, כך כתוב, ביום הדמהול, ביום המילה מברכים את הברכה הזאת. זאת אומרת, בזמן ש... זאת ההכנסה בברית של אברהם אבינו. הברית של אברהם אבינו חלה עליו, אז מברכים אותו שהוא, שגם הוא יהיה אב. הרי הוא נכנס בבריתו של אברהם אבינו. אז הוא נעשה אב. אז הוא מקבל את הכוח להיות אב. אז מברכים אותו, ישמחה אלוקים כאפרים וכי מנשה. האבות הם לא שהם נגאלו בלבד, אלא האבות הם הגאולה בעולם. האבות הכניסו לעולם את עניין הגאולה. עניין הגאולה זה היות האבות. זה עניין הגאולה. העובדה שהאותיות הסופיות, האותיות המסיימות, הם האותיות שבהם נבראה הגאולה. הם משום שהאותיות האלה מכריחות לומר דבר חדש. זאת אומרת, הן מכריחות התחלה חדשה. זאת הגאולה. עניינה של הגאולה הוא קץ למה שקרה והתחלה חדשה. אבל שוב, התחלה זאת התחלה של ממש. כל התחלה שאין בה בנייה מחדש של כל צורת אדם, זאת איננה גאולה. הגאולה היא לא גאולה מצרה זו או מצרה אחרת. הגאולות האלה לא נקראות גאולה. הגאולות האלה לא נבראו באותיות מנצפה. הגאולה של ממש, הגאולה האמיתית היא הגאולה הזאת, זאת הגאולה עצמה. על הפסוק, ויגש אליו יהודה. כותבים את זה חז"ל בספר הזוהר. ויגש אליו יהודה, יהודה ניגש אל יוסף. אז עניינה של הגישה הזאת נדרש הרבה בחז"ל, בהרבה הרבה אופנים. בהרבה אופנים, בהרבה צורות. אחד האופנים שחז"ל דורשים זה ויגש אליו יהודה, זאת סמיכת גאולה לתפילה. ויגש אליו יהודה, יהודה ניגש אל יוסף, פירושו של דבר איזה הוא בן עולם הבא, כמו שכתוב בגמרא, זה הסומך גאולה לתפילה. צריך לסמוך גאולה לתפילה. העניין בכלל של סמיכת גאולה לתפילה הוא תמוע, מאוד לא מובן. ההפלגה של השבח למי שעושה את הדבר הזה, מי שמסמיך גאולה לתפילה, אז איזה הוא בן עולם הבא, מי הוא זה שהוא בן עולם הבא? וכבר, כן, כבר אמרו קדמונים שפירוש המושג בן עולם הבא זה לא מי שזוכה לעולם הבא, אלא כדרך שאומרים בן כפר, בן עיר. בן עולם הבא זה הכוונה שהוא נמצא פה, אבל הוא אדם שניכר בו שהוא שייך לשם. כדרך שבן עיר ניכר שהוא בן עיר, בן כפר ניכר שהוא בן כפר, בן תורה ניכר שהוא בן תורה, ובן עולם הבא ניכר שהוא משם בא. זאת אומרת, הוא שייך לשם. איזהו בן עולם הבא, כך כתוב בגמרא, איזהו בן עולם הבא. זה הסומך גאולה לתפילה. אז כמו אנשים הראשונים, מה הפלגה, מה בעצם קרה? אנחנו עושים את זה יום יום, אם לזה מתכוונים. ואנחנו לא יודעים מה קורה פה, שום דבר מיוחד לא. מה המיוחד בסמיכת גאולה לתפילה? איזו עבודה מיוחדת יש בלסמוך את שני העניינים האלה, את שני הנושאים האלה זה לזה, ולשייך אותם זה לזה, גאולה ותפילה יחד, לחבר אותם, גאולה ותפילה. אני אקריא קצת חלק מהלשון של רבינו יונה כאן בתחילת ברכות. איזהו בן העולם הבא, זה הסומך, כן, כמו יש להבין, וכי מפני שסומך גאולה לתפילה, יש לו שכר כל כך שיהיה בן עולם הבא. והוא אומר מורי הרב, והוא אומר כאן שני טעמים, והוא אומר מורי הרב, זה רבינו יונה עצמו, שהטעם שזוכה לשכר, לשכר גדול כזה, אז הוא אומר כך, אני מקריא את הלשון, מפני שהקדוש ברוך הוא כשגאלנו והוציאנו ממצרים, היה להיותנו לא לעבדים, שנאמר כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. ובברכת גאל ישראל מזכיר בה החסד שעשה עמנו הבורא, והתפילה היא עבודה. זאת אומרת, סומך גאולה לתפילה פירושו שהוא ממשיך את תכלית הגאולה ומיד מקיים אותה. לכן הוא בן עולם הבא, משום שהוא כאילו. אז כתוב כאן שמי שסומך גאולה לתפילה הוא בעצם נגאל, לכן הוא בן עולם הבא. השכר הגדול שמגיע לו לאדם הזה זה משום שהוא בעצם מבצע את עניין הגאולה, הוא מבצע את אותה תכלית שבגללה הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו ממצרים. דהיינו, מי שמתפלל אחרי הגאולה, אחרי שהוא מזכיר גאולה, הוא עומד להתפלל, אז העניין בזה הוא שהוא כאילו מוציא לפועל את כוונת הגאולה. הגאולה הייתה להיותנו לא לעבדים, ובזה שהוא עומד להתפלל מתוך דברי גאולה, אז הוא מוציא לפועל את הכוונה שלשמה הייתה הגאולה. ודאי שאם כן מגיע לו שכר גדול, כי הוא כאילו ממלא את התכלית שלשמה יצאנו ממצרים. אפשרות אחת. אמר מורי, טעם אחר. מפני זה טעם אחד. ועוד אמר מורי, טעם אחר. מפני שכשמזכיר גאולת מצרים, הוא מתפלל מיד, הוא מראה שבוטח בהשם בתפילה, כיוון שמבקש ממנו צרכיו. שמי שאינו בוטח בו לא יבקש ממנו כלום. כך הוא אומר. זאת אומרת שכשהוא סומך גאולה לתפילה, הפירוש של שני הדברים האלה הוא, כפי הנראה, סמיכת גאולה לתפילה, אם נבוא לחקור כדרך שחוקרים, כדרך שמדברים בישיבות, זה דין בגאולה או דין בתפילה? צריך לסמוך גאולה לתפילה מצד הגאולה או מצד התפילה? מה שרבינו יונה אומר כאן זה ששני הדברים אמת. זאת אומרת, הגאולה מחייבת תפילה אחריה, והתפילה מחייבת גאולה לפניה. זאת אומרת, הדבר צריך להיות מצד שני הדברים. זאת אומרת, זאת מעליותה בגאולה, זאת מעליותה בתפילה. ושניהם זאת מעליותה. פירוש הדברים, כשאנחנו מדברים על סמיכת גאולה לתפילה, כלומר אנחנו צריכים לחבר את שני הדברים האלה יחד זה לזה, תוכן הדברים, בתוכן הדברים, כל תפילה עניינה, וזה עומק, זה עומק הביאור במה שכתוב כאן ברבינו יונה. נראה, ננסה להבין. תפילה עניינה העמדת כל סדר הדברים, כל מה שצריך להמשיך, זהו עומק עניינה של תפילה. כל המשך שחייב לבוא, אפילו המשך של דרך הטבע, כל ענייני האדם, כל ענייני העולם. ודאי, אדם לא צריך להתפלל, משום שאדם לא צריך להתפלל על זריחת השמש, כי על זה לא מתפלל, על זה צריך לומר דברי שבע. אבל כל ענייני העולם שהם יכולים להיות ויכולים לא להיות, כל דרכי הטבע, את כולם אנחנו מכניסים לתפילה. אנחנו מבקשים בתפילה על הכל. אנחנו מבקשים על דעת. על דעת, אין אדם, אין אדם, קשה למצוא בינינו אדם שלא חושב את עצמו לבר דעת. אנחנו מתפללים על המשך דעת, אנחנו מתפללים על המשך פירוש תפילה. בעצם הוא העמדה שכל מה שיש לנו, כבר הזכרנו את זה, חייבים את, על זה חייבים לחזור תמיד. פירוש עניין תפילה הוא תמיד, בכל מקום. מדובר פה על התפילות המסודרות הקבועות, על שלושת התפילות שמתפללים כל יום. התפילות המסודרות עניינם שאין המשך אלא בתפילה. כל שינוי זמן מחייב תפילה. שחרית מחייבת תפילה. ערבית, בין ארבעים, מחייב שוב תפילה. שינוי מצב בעולם מחייב תפילה מצד עצם סדר הזמן. עצם סדר הזמן, הזמן הולך וזורם. אז יש בוקר, ויש ערב, ויש לילה. ואלה הם שינויי הזמנים. כבר הזכרנו, בלילה אין שינויי זמנים בעצם הלילה, הלילה כולו אחד. והיום מתחלק לפני צהריים ואחרי צהריים. זאת אומרת, להתגברות של היום ולשקיעה של היום. אז היום הולך בשני חלקים והלילה כולו אחד. אלה שלושת התפילות של היום. אלה שלושת התפילות. והתפילות האלה הן התפילות המסודרות שהן מצטרפות לעצם סדר הזמנים. זה סדר הזמנים. סדר הזמנים, אין לך דבר קבוע, יציב, מסודר והולך, ממשיך על סדרו. וממשיך כאילו כמו שהוא המתכונתו, כמו שהוא ממשיך והולך. אנחנו מתפללים בסדר הזמנים הזה. אנחנו מתפללים שחרית, אנחנו מתפללים מנחה, ואנחנו מתפללים ערבית. זאת אומרת, כל שינוי זמן, אז אותנו שינוי הזמן, שהוא דבר שהוא קבוע בעצם, זה מהלך מסודר קבוע, וככה דברים נוקפים והולכים להם בסדר קבוע תמיד. עורק המושג תפילות אבות תקנו, זה מה שזה אומר. תפילות אבות תקנו, פירושו שחרית זה אברהם אבינו, זאת התחלה. ערבית זה עוד אב, זה בן ארבעים, זה עוד אב, זה יצחק. תפילת ערבית זה עוד אב, זה יעקב. זאת אומרת, כאן נמצאים האבות. את בחינת ההתחלה של שחרית, בחינת ההתחלה, בחינת אי צירוף הדברים לסדר זמן קבוע, אלא תפיסת בחינת ההתחלה של הדבר הזה, זאת התפילה. התפילה היא שכעת מתחיל זמן חדש ואנחנו מתפללים, מתחיל זמן חדש ואנחנו מתפללים. שחרית, יש איזה שינוי בזמן, כביכול בורא העולם מחליף את הזמנים. כשמתחלף זמן, אז אנחנו מתעמדים להתפלל. מתחלף, כל חילופי זמן מחייבים אותנו בתפילה. אנחנו מתפללים בחילופי הזמן. כך זה כשמתחלף זמן לבוקר. כך זה כשמתחלף זמן, הוא מקבל שוב, שוב, תחלופה. לקראת ערב, זאת אומרת, סוף היום, היום נגמר. שוב, הדבר צריך להיות נתפס אצלנו כמציאות חדשה בעולם. זאת תפילה. תפילת ערבית, שוב, תפילה. זה פירוש הדברים, תפילות אבות תקנו. תפילות אבות תקנו. את התפילות תקנו לנו האבות. האבות היו אלו. שהשחרית והמנחה והערבית שלהם היו אבות, הם לא היו תולדות. סדר הזמן הוא כולו תולדה, הוא כולו המשך. כל סדר הזמן הוא המשך, זה הולך הלאה, זה תמיד, זה המשך בעצם, זה עניינו של זמן, הוא בעצם המשך. כשאנחנו מצרפים תפילה לסדר הזמן, זה הפירוש תפילות אבות תקנו. לא שאנחנו מתפללים בבוקר, אלא שהתפילה היא תפילת הבוקר. לא שאנחנו, אנחנו מתפללים תפילת שחרית. התפילה היא תפילה של בוקר. זאת אומרת, היא מצטרפת לזמן. תפילת מנחה גם היא מצטרפת לזמן. זה תפילה של עכשיו. זה תפילה של הזמן המסוים הזה. תפילת ערבית גם היא מצטרפת לזמן. היא של הזמן הזה. זו תפילה של הזמן הזה. זה נקרא תפילות אבות תקנו. וכאן האבות שמו את עצמם, האבות הכניסו את עצמם באופן שסדר העולם, המשך, המשך החיים, המשך קיומנו. אנחנו הרי בני בניהם, אנחנו ממשיכים, אנחנו ממשיכים. אבל האבות תקנו, דהיינו, כאן אנחנו שייכים לאבות. בתפילה אנחנו מצרפים את עצמנו לאבות. התפילה עניינה, צירוף, כן? המשך של סדר הזמן, להבין, לנסות להבין. המשך סדר הזמן הוא עם תפילה. מה כתוב? שהמעליות הגדולה של סמיכת גאולה לתפילה, כך כתוב בגמרא, יוצא מדברי הגמרא, וככה מתפרש להדיה בראשונים. המעליות הגדולה של סמיכת גאולה לתפילה הוא לומר גאל ישראל ברגע האחרון של הלילה, ואת התפילה ברגע הראשון של היום. זאת אומרת, זאת תפילה, לסמוך גאולה לתפילה כוותיקים. ואז מי שעושה את הדבר הזה, אז הוא באמת זה שזוכה למעלה שכתובה בגמרא, זהו בן עולם הבא, מי שסומך גאולה לתפילה. יש כאן משהו מיוחד כנראה. יש כאן משהו מיוחד בעצם גדר סמיכת גאולה לתפילה. הרי גדר סמיכת גאולה לתפילה הוא בפני עצמו, הוא לחוד עתיים. ממה זה מצטרף לוותיקין? זאת מעלה לעצמה. סמיכת גאולה לתפילה זאת מעלה לעצמה. יש כאן מעלה שהיא מצטרפת משתי המעלות האלה ביחד. ולהיות כוותיקין סומך גאולה לתפילה. איפה מצטרפת כאן מעלת סמיכת גאולה לתפילה למעלת ותיקין? ותיקין פירושה תפילה ברגע של תחילת היום. באותו רגע שהיום מתחיל. שם מתחילה תפילה. היום מתחיל בתפילה. היום מתחיל בתפילה. ממש באותו רגע של תחילת היום, אותו רגע זה רגע של תפילה. זאת אומרת, היום מתחיל, היום והתפילה מתחילים יחד. היום מתחיל בתפילה. אז מובן שסמיכת גאולה לתפילה כאן היא מעליותה, זה יותר סמיכת גאולה לתפילה. סמיכת גאולה לתפילה עניינה. סמיכת גאולה לתפילה עניינה הוא בעיקר בזה, שוב, בעיקר בזה, שכשסומכים גאולה לתפילה, אז התפילה עצמה נתפסת כדבר שהוא גאולה. זאת אומרת, יש תוכן של גאולה בתפילה בעצמה. ממילא זה גם הבנה בגאולה, כמובן. סמיכת גאולה לתפילה, אז הם באים שניהם ומאירים זה על זה. הגאולה מאירה על התפילה והתפילה על הגאולה, כמו שכתוב. זה דין בשניהם. תוכן העניין, הכל יחד, תפילות אבות תקנו. האבות הם מציאות של גאולה. האבות הם מציאות של גאולה בעולם. ותפילות אבות תקנו, וסמיכת גאולה לתפילה, עניינה שהתפילות שלנו מצטרפות לעניין הגאולה. זאת אומרת, ככה אנחנו תופסים את התפילות אבות תקנו. אנחנו במוסך ספרד אז אז אומרים בנוסח הקדושה של קדושת כתר, קדושה של שבת, שבת יום טוב, בנוסח הקדושה אומרים והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי למו. זה נוסח ספרד. כמו שכתוב, כמו שכתוב בנוסח התפילה של הרמב"ם, כמו שכתוב בנוסח התפילה של של הרבה ראשונים. והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי למו. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם ולא. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. מה עניינה? יש כאן משהו מיוחד. יש משהו מיוחד בגאולת אחרית כראשית. אחרית כראשית. הן גאלתי אתכם אחרית. זה לא... אנחנו מבקשים שישמיע לנו ברחמיו שנית לעיני כולכם. למור. אנחנו אפילו שמים לפיו מה לומר. שישמיע לנו. כן. מה? הן גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוקים. זאת אומרת, הכוונה כאן היא, אחרית כראשית זה הכוונה, כדרך ששם הייתה התחלה, כך גם פה תהיה התחלה. אנחנו באחרית כבר, אבל כראשית. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. כראשית. זה הנושא שלנו היום, לזה, זה מה שרצינו בעצם לבאר היום. הנושא שלנו כבר, שוב, אני חוזר, כבר זמן ניכר. אנחנו מנסים, מנסים להבין את התפילות, את מה שנשאר לנו מהאבות, את תפילות אבות תקנו. תפילות אבות תקנו. זה מה שנשתייר בידינו מהאבות. כן? כל יתר הדברים, אז הם כולם, כמו שכבר הזכרנו את דברי הרמב״ם, פירוש המשניות, כל יתר הדברים שאנחנו מצווים בהם, אנחנו מצווים בהם מכוח התורה, מכוח שזה ניתן לנו מסיני, זה לא נשתייר בידינו, זה לא מהאבות בידינו, חוץ מתפילות שאבות תקנו. התפילות אבות תקנו. זאת אומרת, שמתפללים את התפילה, אז מתפללים את תפילתו של אברהם, תפילתו של יצחק, תפילתו של יעקב. יש אפילו שקוראים לזה כך, אבל בכל אופן התפילות הן אבות תקנו, וזה מה שיש בידינו מהאבות בעצם, באמת מהאבות. במילה אנחנו חייבים, משום שזה כתוב בתורה. כך במילה, כך בגיד הנשה, כך ביתר הדבר. כמו שכבר מעריך בזה הרמב״ם בחולין בפרק גיד הנשה, בפירוש המשניות, הדברים ידועים. תפילות אבות תקנו, זה מה שיש בידינו מהאבות, וזה, בזה אנחנו מצורפים בעצם לאבות. זה מה שיש בידינו. זה, ועוד דבר אחד. עוד דבר. שאנחנו אלו, אנחנו בני בניהם, ואנחנו אלו שעלינו זה יתקיים. אז זוכר חסדי אבות, אותו זוכר חסדי אבות. ומביא גואל לבני בניהם, זה יתקיים בנו. זה הקשר שלנו אלינו. את זה אנחנו גם מזכירים בתפילה. בברכת אבות, כשאנחנו מברכים אבות. ברכת אבות זאת התחלה של התפילה. התחלה של התפילה. הבו להשם בני אלים. צאת ההתחלה. וההתחלה הזאת עניינה שניים. עניינה התפילה שהאבות תקנו, וכוח הגאולה שנמצא בהם באבות. האבות עצמם הם הגאולה. אז כשאנחנו מברכים אבות, אז אנחנו אומרים את שני הדברים האלה גם יחד. וזוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בניהם. זאת אומרת, אנחנו מזכירים אותם בבחינות של אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. זה כביכול שבח לבורא העולם. ובחינת האבות שיש ביד, שנמצאת אצלנו, בחינת האבות, אותה בחינה שנמצאת אצלנו, שהיא נשתיירה בידינו מהאבות, זה זוכר חסדי אבות ומביא גואל לבני בני. זאת אומרת, נשאר בנו הכוח של אותו כוח שנקרא גאולה. הכוח הזה הוא כוח שפתחו אותו האבות. האבות פתחו גאולה בעולם. ושוב, להבין היטב, פתיחת גאולה פירושה, תמיד, בכל מקרה, כל גאולה עניינה קץ של המצב הקודם. אומרת, המצב הקודם לא ממשיך בשום פרט, בשום פרט. המצב הקודם נגמר, וכאן זאת התחלה חדשה. היא כולה התחלה חדשה. כולה התחלה חדשה. היום במצבנו שלנו, כמו שאנחנו נמצאים היום, במצב שלנו היום, אז אותה בחינה שנקראת התחלה חדשה רחוקה מאיתנו. זאת הגלות, זאת הגלות, זה השיעבוד. אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו, כמו שכתוב במשנה, בברייתא. על זמן הגלות, מיום שחרב בית המקדש, אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. זאת אומרת, אנחנו הולכים ומתרחקים מהברכה יותר ויותר. אותה ברכה, אותה ברכה שהיא השורש, אותה ברכה שהיא שורש חיינו, שורש קיומנו. הולכים ומתרחקים ממנו. זאת אומרת, מכל ברכת האבות אנחנו הולכים ומתרחקים. ואשרה לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה. זאת הייתה תחילת זאת הייתה הפסיעה הראשונה של אברהם אבינו בעולם. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואשרה לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה. מיום שחרב בית המקדש. אז אנחנו ממשיכים ללכת. אנחנו גם ממשיכים ללכת מארצנו, ממולדתנו ומבית אבינו, וגם אל הארץ אשר אראך. אבל זה סתום. זה סתום. מה שלא קורה לנו זה ההמשך. ואשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, הכל קורה לנו. אין לך יום שאין קללתו מרובה מחברו. כל זה הולך ומתמעט. ואשך לגוי גדול, חלילה, הולך ומתמעט. ואברכך, אין צורך להאריך. ואגדלה שמך, שוב. והיה ברכה, שוב. אנחנו לא רואים את זה. זאת הגלות עצמה. זאת הגלות, זהו העונש. אנחנו הולכים בכיוון, כן, מהברכה והלאה. אנחנו צועדים כאילו מהברכה וחוצה. לך לך, זאת ההגדה, זה כתוב כאן באותו מדרש שקראנו. לך לך, זאת ההגדה הראשונה של הגאולה שנאמרה בעולם, ולכן היא נאמרה בשני חפים כמו שהזכרנו. זאת האות הראשונה של הגאולה, זאת אומרת, האות הכפולה הראשונה באלפה בטא, שהיא הגאולה הראשונה שהייתה בעולם. לך לך, אלו שתי המילים הראשונות של הגאולה שנאמרו בעולם. אלו המילות הראשונות של גאולה שנאמרו בעולם. לך לך, לך לך. צריך להיות תוכן של גאולה במילים האלה. תוכן הגאולה הוא מארצך, ממולדתך ומבית אביך, דרך חדשה. זאת אומרת, בפירוש, בלך לך כתוב כאן שניתק המצב הקודם, נגמר קץ המצב הקודם, וכאן התחילה התחלה חדשה. זאת הגאולה הראשונה שנאמרה בעולם. כך זה באברהם, וכך זה בממים של יצחק, וכך זה בנונים של יעקב. אותו דבר, ממש אותו דבר. לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד, זה הכוונה. העולם הקודם לא סובל אותך יותר. אתה צריך לפרוש ממנו. לך מאימנו כי עצמת ממנו מאוד. צריך כאן לפרוש מהסדר הקודם, מהמערכת הקודמת. זה לא, כאן קרה משהו שמפריד אותו מהמערכת הקודמת. זה דבר חדש. וכך זה גם בתפילה של הצילי נינה מיד אחים מיד עשה. זאת אומרת, שים אותי במקום כזה שהוא לא יוכל לפגוע. אלו הם האותיות של הגאולה, הם אותיות של קץ, אותיות של קץ, קץ מצב, קץ מצב. זאת אומרת, כאילו כאן נפתח הפתח להגדה חדשה. כדרך שכל האותיות כולם מבטאות סדר דברים, כך ישנם אותיות שמבטאות קץ דברים. גמר עם התחלה חדשה. עבורנו, אנחנו שאנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו מקיימים בגופנו לך לך, ואנחנו מתרחקים והולכים, מתרחקים והולכים מארצנו, ממולדתנו, מבית אבינו. אנחנו מתרחקים והולכים, לך לך, לך לך, הולכים. לאן? זה ודאי על הארץ אשר הרק. אנחנו מקווים מהר. שייכות לעניינה של הגאולה, זאת אומרת, השייכות שלנו לאותה אמירת לך לך, לאותה הגדה לך לך, השייכות שלנו אליה היא רק, אך ורק, היום, השייכות להגדה של הגאולה בדווקא, היא שהיא רק על ידי תפילה. רק, אך ורק, על ידי מה שהאבות תקנו, על ידי תפילה. אנחנו צריכים, זאת אומרת, האופן שלנו, איך לצאת, כן, להתרומם מעל סדר הזמן, מעל המערכת המשעבדת, ההולכת הלאה, המערכת שהיא כולה המשך. יש אופן אחד, זאת אומרת, יש דבר אחד שעוצר את כל סדר הזמן. עושה כל שחרית לתחילה חדשה. שוב, כל זמן, כל חילוף זמן עושה אותו להתחלה חדשה. זאת פתיחה חדשה של זמן. זה זמן חדש. זה ייתכן, זה מן האפשר רק על ידי תפילה. דע שתפילה מתפללים בעמידה. או לפחות בעמידה על מקום אחד. אז יש בה בתוכן העניין, בתוכן העניין, עצירה של סדר הלך לך. אז כאן נעצר הסדר של הזרימה של של ההמשך. זאת אומרת, כל תפילה, בכל תפילה אנחנו פורשים מכל המערכת ושמים את עצמנו במקום אחר. אנחנו עומדים כביכול מול הבורא, עומדים לפניו, ושם זה המקום שמשם אנחנו מבקשים ומקבלים את ההמשך. משם אנחנו מקבלים את ההמשך. זה מפקיע את ההמשך מלהיות המשך, מלהיות. כל מי שלא מתפלל כאן, ברור שהוא לא, הוא מתפלל אולי, אבל הוא לא עומד בתקנתם של האבות. לא את זה תקנו האב, לא מין תפילה כזאת תקנו האבות. האבות תקנו תפילה, האבות תקנו עמידה לפניו. האבות תקנו שכל זמן מתחלף אז הוא צריך להיות מתחלף מכוח יניקה מלמעלה. זה בעצם עניינה של הגאולה, זה בעצם, ממש זה עניינה של הגאולה. אנחנו באמת מחכים, הרי מחכים, אנחנו מייחלים, מצפים לאותו רגע. מצפים לאותו רגע. יתקיים בנו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי לאמור. עוד פעם, עוד פעם. זאת אומרת, פעם אחת הדבר הזה כבר נאמר. זה גאולת מצרים שהיא הייתה אב לגאולה. זאת גאולת ראשית. זאת גאולת הראשית. ראשית. אז הייתה התחלה. אז הייתה באמת התחלה. התחלה שלא קדם לדבר. זאת הייתה הלידה. הגאולה האחרונה היא הגאולה של אחרית. זאת גאולה שצריך לעקור, לסיים מצב, להביא מצב מסוים לקץ, ועל גביו להתחיל התחלה חדשה. כאן יש קושי פי כמה. זה דבר שהוא, זה באמת דבר נורא. בגאולת מצרים הייתה התחלה חדשה, אבל זה לא בא להוציא. זאת הייתה הולדת חדשה. קודם לכן לא הייתה מציאות כזאת בעצם שנקראת. הגאולה הייתה התחלה חדשה. כעובר בקיצור, כעובר. כאן המדובר הוא, יש כאן תהליך ארוך, ומתוך כל התהליך הארוך הזה, מכאן צריכה לצאת לידה חדשה, התחלה חדשה, אבל ההתחלה החדשה הזאת היא צריכה לבוא באחרית דבר. יש כאן כבר סיכום, גמר של תהליך ארוך. תהליך ארוך. ומכאן להוציא לידה חדשה. מכאן להוציא להיות לכם לאלוקים חדש. והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי לאמור. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, ולחדש עוד פעם להיות לכם לאלוקים. כן? כמו שאני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. אז ישנה צריכה לבוא עוד אמירה. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוקים. ושוב הסיום הוא אני השם אלוקיכם, כמו שהיה הסיום בגאולת מצרים. זאת אומרת, להיות לכם לאלוקים זה נקרא לחדש כאן עוד אפשרות לפתוח את מה שנקרא אלוקינו. כך אנחנו פותחים את התפילה. אלוקינו ואלוקי אבותינו. זאת המשמעות של הגאולה שיש. אלוקינו ואלוקי אבותינו. האפשרות לומר עוד פעם, כן, אלוקינו, להיות לכם לאלוקים, אפשרות חדשה לחדש את הדבר. לזה אנחנו מייחלים. זה מה שרצינו לבאר. שוב, תפילות אבות תקנו, תפילות אבות תקנו. זה מה שיש בידינו מהאבות. כמה שאנחנו נצטרף למעלת אבותינו, כמה שאנחנו נתחבר למעלת אבותינו, שהיה סוד אלוקה עלי אוהליהם, זאת אומרת בהם נתקיים להיות לכם לאלוקים, כך גם אנחנו נחשב גאולים.